אנחנו במאמר ביור על הפסוק זאת חוקת בלקוטי תורה על פרשת חוקת בדף נון זין בעמודה הרביעית תחילת פרק ב' של המאמר אמרנו באות הראשונה שהמצווה הזו של פרה אדומה מסמלת את הירידה והשתלשלות של אורות עליונים ביותר עד למטה מטה הוא אמר שזה מרומז בפעמיים שם הוויה שיש בפסוק שפעמיים שם הוויה, אז פעם, אם יש רק פעם אחת, זה רמפין, פעמיים, אז הפעם השנייה זה עניין של כתר, עתיק. אחר כך כתוב אשר ציווה השם לאמור, אז אמר לאמור זה עניין של חוכמה. ציווה השם לאמור זה שמי עתיק נמשך לחוכמה, וזה מסמל בעצם שיש כאן המשכה ואור אלוקי שיורד למטה מטה. מה פועל שאכן ירד האור האלוקי כאן למטה עד לעולם הזה, ובפועל יביא גם טהרה של עצמי מת, ויפעל... את כל העניינים שהוא צריך לפעול, ונראה בהמשך שזה כללות כל התורה נמצאת במצווה הזו. כל זה תלוי בעצם במעשה הנברא. אז נראה עכשיו בפרק ב' מה אנחנו עושים, מה יש בסמליות של העבודה שנדרשת מהכהן לעשות סביב הפרה האדומה, שמביא בתוכו בעצם את הרעיון הזה. זאת אומרת כך, סיימנו את המאמר שיש ארבע אופנים שזה טעמים, נקודות, תגים ואותיות, שזה כנגד הספירות, חוכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. עכשיו נראה את ארבעת הבחינות הללו ואת המשכה, נתחיל פרק ב'. והנה, כל זה, כל מה שאמרנו עד כאן, היה נמשך על ידי מעשה פרה אדומה. בפעולה של פרה אדומה, המשיכו את כל ההמשכות האלוקיות הללו. מה זה קשור למעשה פרה אדומה? מה קשור לפעולות שעשו בפרה אדומה? זאת אומרת ככה, דין הכתיב, בואו נראה את הפסוק. הפסוק מספר לנו שהמצווה הזו הייתה מותנית בכל מיני אביזרים. כל מצווה יש לה את האביזרים הגשמיים שבאמצעותם מקיימים את המצווה. אז מה היה הדברים הגשמיים שבאמצעותם קיימו את המצווה? כתוב ולקח הכהן את סרז ואזוב, או שני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. כל הפעולות הללו, מה שהכניסו ומה הוציאו, כל הפריטים הללו בעצם מסמלים עניינים מעניינים ביותר. להבין כזה, להבין זה, זה להבין מה מסמלים כל הדברים הללו. יש להקדים, הביא הקדמה מעניינת, אומר כך. כי הנה נודע שיש דלת בחינות. ידוע שבבריאה יש ארבע סוגים כלליים, הוא הולך מלמעלה למטה. מדבר, חי, צומח, דומם. הכי משובח זה המדבר, והכי תחתון זה הדומה. יש כלל שאומר, והעליון מהם כולל את התחתון גם כן. כל אחד מארבעת הבחינות הללו, שהוא יותר גבוה, הוא בעצם כולל גם את הנמוך, ויש לו פלוס. דהיינו כפי שיסביר. הצומח כולל את הדומה, יש לו פלוס שהוא צומח. החי כולל את הצומח ואת הדומה, יש לו פלוס שהוא חי וכך הלאה. אז מפרט. כי הנה, הדומה למשל, שהוא בחינה אחרונה ותחתונה מדלת בחינות הנ"ל, הדומם שהוא הכי נמוך, על כן אינו רק בבחינתו לבד שהוא דומם. הוא הכי נמוך, אז מה הוא? הוא דומם, זהו, אין לו יותר מזה. אבל בחינת צומח חי, הבחינות שהן יותר גבוהות ממנו, דהיינו הצומח והחי, הוא בבחינת הסתלקות ממנו, זה מסולק מהדומם. דומם אין לו שום שייכות לצומח, אין לו שום שייכות לחי, הוא רק דומם. והצומח, אבל אם אני עולה ברמה גבוהה אחת, מדרגה אחת יותר גבוה, אני עולה לצומח, כמו האילנות והסבים, כל הצומח שיש בבריאה, יש בהן חיות יותר מבדומם, הצומח בוודאי יש לו יותר אנרגיה ממה שיש בדומם, שהוא כוח הצמיחה, הכוח הצמיחה שיש בצומח, שמגדיל אותו, ודאי שזה הרבה יותר מהדומם, ומכל מקום, למרות שהוא יותר גבוה מהדומם, הוא כולל גם כן בחינת דומם. הדומם כלול גם בצומח, הצומח יש לו דומם עם תוספת. מאיפה אני רואה שיש בצומח גם דומם? שהרי עצמיות העץ, תיקח את העץ, תוציא ממנו את כוח הצומח, מה קיבלת? דומם. שהרי עצמיות העץ זולת כוח הצמיחה שבו, הוא כמו בחינה דומם. אלא מה קרה פה בדומם הזה, שנוסף על זה, נוסף על העץ שדומם, שיש בו גם כן כוח הצמיחה. הוא קיבל גם את כוח הצמיחה, אז הוא דומם עם תוספת של כוח הצמיחה. ועל שם שנוסף בו על הדומם, מבחינה זו שצומח, בגלל שהתווסף בו על החלק הדומם שבו כוח הצמיחה, אז לכן הוא קיבל שם חדש, נקרא צומח. אבל בעצם הוא לא מנותק מהבחינה של דומם. הוא יש בו את הדומם, רק יש לו רק...
מרכיבים.
יש לו מרכיב של דומם, אבל יש לו דרגה יותר גבוה. עכשיו נלך הלאה, לסוגריים, והחי, חי שזה הדרגה השלישית, מלמטה למעלה, יש בו כל זה. יש בו דומם, יש בו צומח, אבל למה אני קורא לו חי? ונוסף על זה נפש החיונית והרצונית. כיוון שיש לו נפש עם חיות, יש לו רצונות, אז הוא כבר יותר מאשר צומח, ובוודאי יותר מאשר דומם. פשוט גם צומח ודומם, אין להם את אותו נפש, את אותם רצונות שיש בחי. אז הם צומחים, הם דוממים, הוא חי. ועל שם זה נקרא חי. למה קוראים לו חי? כי התווסף לו משהו המיוחד, הנפש של חי. אבל לא הפירוש שאין לו שייכות לצומח ודומם. אבל מכל מקום, כלול בו גם כן בחינת צומח ודומם. בכל זאת, כלול בו בתוך הצומח, בתוך החי, כלול בו גם צומח וגם דומם. כי בכלל 200 מנה? יש לו 200, יש לו הרבה יותר, אבל המנה כלול בתוך ה-200. והיינו, שיש חיות קטנים וגדולים, יש בעלי חיים, יש בעל חי קטן, אחר כך הוא גדל, אז מה הוא? הוא צומח. והקטנים הולכים ומתגדלים. אז גם הבעל חיים אתה רואה שהוא צומח. וזהו בחינת צומח שיש בחי. וגם יש בה בחינת דומם. גם הדומם נמצא בו. איפה נמצא הדומם בחי? על דרך הנעל שבצומח יש בחינת דומם. כמו שאמרנו קודם, שבצומח, תיקח לו את בחינת הצומח, מה הוא יישאר? דומם. אז הבחינה הזו יש גם בחי. ויותר נראה זה, בכל חלקי החי, יש חלק מסוים, שאתה יכול לראות יותר ממוחש את החלק הדומם, בעצמות שבגוף הבעל חי. העצמות דומם, שהוא פשוט גדל עם הזמן. אבל הוא החלק שאתה לא רואה בו תנועה, והוא כאילו חתיכת דומם שנמצא בתוכו. שהם בעצם, שהם מבחינת דומם מצד עצמם. רק שמכל מקום, הם מבחינת צומח וחי גם כן. יש לעצמות גם את המעלה שהם צומח וגם את המעלה שהם חי, אבל בעצם הם מבחינה דומה. אוקיי, עכשיו נעבור ליותר הכי גבוה והמדבר. המדבר יש בו גם חי וגם צומח וגם דומה. והמדבר שיש בו נפש השכלית המדברת, כבר מדבר, כתוב יש לו שכל, כבר ברמה הכי גבוהה, מכל מקום כולל הוא גם כן בו מבחינה דומם צומח חי. כל זאת יש בה מדבר, גם דומם, גם צומח וגם חי. קודם כל, איפה רואים את זה? קודם כל, שהרי הוא חי. הוא חי, כמו הוא חי. בלי קשר למדבר שיש בו, לשכל שיש בו. הוא חי, יש לו את אותם תכונות שיש בחי, יש לו רצונות, יש לו חיים. איפה רואים את הצומח שבו? כי הוא גדל, והקטן מתגדל. כשילד קטן הוא בגודל נמוך, וכשהוא מתבגר הוא גדל, יש לו גם צומח. בעצמות יש לו גם כן, כמו שאמרנו קודם, אז יש לו גם דומה. והנה, כמו שהמדבר, שהוא האדם, כלול מדלת בחינות, דומם, צומח, חי, מדבר גשמיים, כמו שעד עכשיו דיברנו על ארבעת הסוגים פשוט בגשמיות בעולם, ודיברנו עד הרמה הכי גבוהה שזה המדבר, אמרנו, הוא פשוט בגשמיות, יש לו גם את החי, גם את הצומח, גם את הדומם, זה בגשמיות פשוט. כמו כן, בכוחות הנפש המדברת, אותו דבר ברוחניות, כשמסתכלים על הנפש המדברת, יש גם כן בחינת התקללות מדומם צומח חי. כמו שיש דומם צומח חי מדבר בגשמיות, יש דומם צומח חי מדבר בנפש. ובנפש של המדבר אנחנו נמצא את בחינת המדבר כמובן, בחינת החי ובחינת הצומח ובחינת הדומם. מהם ארבעת הסוגים האלה מבחינה רוחנית בנפש? אז הוא מפרט. מחשבה, דיבור ומעשה, כולם הם מבחינת דומם. המעשה זה ודאי דומם. אפילו דיבור, אפילו מחשבה זה דומם. למה זה דומם? מביא הוכחה פשוטה. שרי מאות ודיבור אחד לא יתווה אות ודיבור אחר. כשאתה מדבר מילה, עושה את המילה מהפה, עושה את האלף. האלף הזו יישאר לעולם האלף. אם כתבת א' או אמרת א', א' לא יהפוך להיות פתאום מתפתח לב' ולג' ולד'. הוא לא יצמח גם ויהיה פתאום מא' קטנה על א' גדולה. הוא מה שהוא.
הוא דומם.
כשמדבר דיבור אחר, אחרי, דיברת כמה משפטים, עכשיו דיברת דיבורים אחרים, מאיפה נוצרו הדיבורים החדשים? זה לא התפתחות של הדיבורים הראשונים. זה המשכה אחרת מכוח הדיבור. פשוט, מהנפש, הוצאת עוד משפטים, אבל זה, המשפטים הראשונים שהוצאת, הם שטנצים דוממים שעומדים במקום. אבל מדיבור זה שיצא ממנו, הדיבור שכבר דיברת, לא שייך שום הגדלה, לא שייך שהוא יגדל. זאת אומרת, בנפש שלנו, האותיות שמדברים או חושבים, ובוודאי מה שעושים, איזה בחינה זה בסולם שיש בה בעולם, זה הדומם. כמו שהוא כך, יישאר. האותיות, כמו שאמרת אותם, ככה יישארו. דבר אותיות אחרות, יהיה לך עוד אותיות. וכן באותיות המחשבה, אותו דבר אותיות המחשבה, אותו רעיון. חשבת זה, או מה שחשבת, חשבת. אתה רוצה לפתח, אתה צריך להוציא אותיות המחשבה חדשות. אבל לא שאותיות המחשבה הראשונות, הם עצמם גדלים ומתפתחים. ואין בהם גידול וצמיחה. לא שייך גידול וצמיחה באותיות, לכן נקראים דומם. זה הדומם שיש בנפש. מה זה הצומח שיש בנפש? והמידות הן בחינת צומח. המידות הרגשות שיש לאדם, זה הצומח שיש באדם. למה המידות נקרא צומח? מביא דוגמה. שיש בהם צמיחה מקטנות לגדלות. מידות, למשל, לקחת מידת האהבה. אתה לא יכול להשוות אהבה של ילד, מה הוא אוהב, לאהבה של מבוגר, מה הוא אוהב. האהבה השתנתה, זה לא אותה אהבה. לא ברמה, לא בנושאים, לא ברתיחת הדמים לזה. שונה לגמרי. למשל, אצל הקטן, המידות שלו, דברים קטנים. וכשמתגדל, יהיו המידות יותר במעלה, לפי ערכו. אז רואים שיש באדם את הצומח, שזה המידות. שהם צומחים מקטנות לגדלות. ואפילו בגדול, אפילו אצל אדם גדול זה גם צומח. בתחילה, כשאתה מתעורר על משהו, הלאבת אותו על איזה עניין מסוים, אז הוא התלהב מזה, אבל רמת ההתלהבות בהתחלה היא בסדר. שמעתי, מעניין אותי, נמשך לזה ברמה מסוימת. בתחילה העמידה וההתפלות קטנה, כמו ניצוץ אש, ואחר כך מתרחבת, מתגדלת. אחר כך אתה רוצה את זה יותר, ואתה פתאום מחפש את זה, ואתה לא נח ולא שקט. מה קרה? העמידה הלכה והתפתחה. גדלה, היא צמחה, זה נקרא צומח. והשכל הוא בחינת חי. השכל שיש באדם, זה החי שיש בו. איפה רואים שהשכל זה חי? כמו שכתוב, והחוכמה תחיה. פסוק אומר, והחוכמה תחיה בעליה. אז החוכמה זה עניין של בחינת חי. אז זה ארבעת הסוגים שיש בבריאה. מה זה המדבר? אחרי הסוגריים הוא זה כתר שלמעלה מהשכל. יש באדם כוח שיותר גבוה מהשכל, זה נקרא הכתר שבו, זה משהו נפשי עמוק מאוד, הוא בחינת מדבר. מה זה קשור למדבר? הרי אמרנו קודם שדיבור זה הכי נמוך, זה דומם. פתאום פה אני אומר, האדם הזה קוראים לו מדבר כי יש לו משהו הכי גבוה. אז הוא אומר, דבר מעניין, התבניות של הדיבור שיוצאים החוצה זה דומם. אבל הכוח לדבר, זה בא ממקום נפשי מאוד מאוד גבוה. שהדיבור עצמו, מבחינת דומם, כנל, נכון? המילים שיוצאת מהפה זה דומם. אמנם מבחינת מדבר, כשקוראים לבן אדם מדבר, מה מתכוונים בדבר מדבר? לא למילים שהוא כבר אומר. כשקוראים לו מדבר, למה מתכוונים? ליכולת שלו לדבר. מה זה היכולת שלו לדבר? הוא בחינת כתר, שבו יוכל לדבר. וראיה, מה ההוכחה שכוח הדיבור הוא מאוד מאוד נעלה, יותר אפילו מהשכל? מהקטן. קח דוגמה, ילד קטן. קטן הכוונה ילד בן חצי שנה. אפילו פחות לפעמים. שמבין כל דבר. הוא מבין, אתה מתקשר איתו. אתה אומר לו דברים, הוא מסמן לך, אתה מבין את הבכי שלו, אתה יודע מה הוא רוצה. אתה מתקשר איתו, כאילו שיחות שלמות. אבל הוא לא יודע לדבר. מה קרה? שכל יש לו. למה הוא לא מדבר? ואינו יכול לדבר עד שמתגדל מעט, כי אין לו עדיין את הבשלות של הבחינה העליונה הזו בנפש, שנקראת הכתר שבו, כשזה לא בשל, אז הוא לא יכול לדבר.
הדעת לפעמים לא, אין דינו כדי לקרוא
הדעת הבא. הדעת הוא מקורו מהכתר. זאת אומרת, זה התחרה אמצע. זאת אומרת, כשמתפתח אצלו העניין של הכתר, אז הוא לא יכול לדבר. והיינו מפני, והסיבה היא שהדיבור הוא ממקום גבוה יותר מהשכל המובן ומושג. הדיבור זה מקור הרבה יותר נעלה משכל. יכול להיות שאתה מבין, התינוק מבין את הכל, הוא לא מסוגל להוציא מילה מהפה. היכולת לדבר זה ממקום נפשי הרבה יותר. כמובן באיגרת הקודש, בדיבור המתחיל, והיה זווית שלו. אז ראינו את ארבעת הסוגים, דומם צומח חי מדבר בגשמיות פשוט, ראינו את ארבעת הסוגים בנפש האדם. וכמו כן יובן למעלה, גם באלוקות, בספירות האלוקיות, גם יש אותו דבר, גם שם יש דומם צומח חי מדבר. כל זה בסוף נקשר לפריטים שאדם לוקח, היצרת ואזוב ושנית עולת והמים והאפר, יש כאן איזה שילוב של כל ארבעת הסוגים הללו בבריאה. כמו כן יובן למעלה, איפה יש למעלה באלוקות ארבעת הסוגים? זאת אומרת ככה, שבחינת אותיות, כמו אצלנו אמרנו, אצל האדם, האותיות שאדם מדבר, האותיות זה הדומם, אותו דבר למעלה. בחינת אותיות שזה מחשבה ודיבור של למעלה, הם בחינת דומם. ולכן נקראים בספר יצירה, איך קוראים בספר יצירה לכוח הזה שנקרא אותיות? בספר יצירה כתוב, היום הרי אלוקים יהיה אור. אז זה אותיות כאילו. איך קוראים לאותיות הללו בספר יצירה? אבנים. יש הרי את הלשון, שתי אבנים, בונות שני בתים. קוראים לזה אבנים, למה אבנים? כי זה כמו דומם. והמידות עליונות, המידות החסד, גבורה, תפארת, זעיר, אמפין, מבחינת צומח, כי כמו שאמרנו אצל האדם, המידות זה צומח. שכמו בצומח יש גידול וצמיחה, כך בזעיר אמפין, שנקרא צומח, יש בו קטנות וגדלות. יש מה שגורם למידות להיות קטן וגדול, כמו אצל האדם. מה גורם לכך שאצל ילד קטן יש לו מידות ברמה נמוכה, וכשהוא גדל, המידות שלו ברמה גבוהה, זה תלוי בשכל שמעורר את המידות. שיש מוכין די קטנות, מוכין די ניקה, או מוכין די גדלות ראשון, וגדלות שני. יש כל מיני דרגות שמבוארים בחסידות על התפתחות המוכין, שבהתאם להתפתחות המוכין, יש התפתחות המידות, בהתאם לזה. ובהמשך הוא יגיד גם כן מה זה הבחינה של חי ומה זה הבחינה של מדבר. אבל מיד הוא כבר מחבר אותנו בכמה שורות למצווה של פרה אדומה.
המוחין כאן זה הצומח, הוא מדבר עליהם בבחינת צומח, לא בבחינת מחשב.
המוחין, כמו שאמרנו אצל האדם, זה כבר בבחינת חי, זה השכל.
לא, פה.
פה הוא אומר מה שהמוחין שמפתח את הצומח. רק מבין מה גרם לצומח להתפתח.
הכוח הצומח שבא...
האדם, שזה המידות. אדם. מה גרם למידות להתפתח? רמת המוחים שפעלו על השכל, המוח שליט על הלב.
זה הצומח שבמוח בעצם.
זה המוחים מעוררים את הצומח. במה שאתה מתבונן, בזה אתה מרגיש. וזהו גם כן עניין עץ ארז ואזוב. זה מה שמוזכר במצוות פרה אדומה, שיש עץ ארז ואזוב. מה המשותף? אז מתחיל עם כל המרכיבים. מה זה עץ ארז ומה זה אזוב? שניהם לאיזה סוגים שייכים? שניהם זה צומח. ובצומח אמרנו, מה מאפיין את הצומח? מקטן לגדול. רואים את זה, עץ ארז ואזוב. מה ההבדל בין עץ ארז ואזוב?
זה גדול.
זה גדול וזה קטן. שהיה משליך לתוך שריפת הפרה, שארז הוא היותר גדול שבצומח, ואזוב הוא הנמוך שבמין הצומח. כמו שכתוב, הפסוק אומר, מן הארז אשר בלבנון, ועד האזוב אשר יוצא בקיר. אז זה הגדול, זה הנמוך. נדלג את הסוגריים. והחוכמה, זה ארבע שורות, חמש שורות. והחוכמה נקרא חי. החוכמה, אמרנו המידות נקרא עם צומח למעלה. החוכמה נקרא חי, גם זה אמרנו בנפש, החוכמה נקרא חי, החוכמה תחיה. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. איפה החוכמה נמצאת פה במרכיבים של הפרה האדומה? איזה חלק נקרא חי? וזה עניין מים חיים. כתוב ונתן מים חיים אל כלי, ונתן עליו מים חיים. מים חיים מרמז על החוכמה. מה הקשר בין מים חיים לחוכמה? כמו בגשמיות, מאיפה המים חיים באים? הנובעים מתחת לארץ. יש נביאה של מעיין שנובע מתחת לארץ. כך הוא החוכמה שכתוב עליו, מאין תימצא. החוכמה זה התגלות מבחינת עין. מאיפה זה בא? מבחינת כתר שנקרא מקור חיים. אז יש לנו כאן במרכיבים בלוקות, אמרנו, יש בחינת אותיות, שזה דומם, יש בחינת מידות, שזה צומח, יש בחינת שכל, שזה חי, ומה זה בחינת מדבר בלוקות? והכתר נקרא מדבר, גם אצל האדם אמרנו שהכתר שבאדם זה המדבר, שהוא למעלה מבחינת חי. וכנל, שעל זה נאמר, כי עמך מקור חיים. וגם בשם מדבר, למה קוראים לו מדבר? על שם... היותו מקור הדיבור. אף שהדיבור הוא בחינת דומם, למרות שהדיבור שיוצא זה דומם, הכוח לדבר זה הכי גבוה, זה כתר, איך באים שתי הקצוות יחד, אלא משום דנאות תחילתן וסופן, וסופן בתחילתן דייקה, אנחנו יודעים שהתחתון ביותר קשור לעליון ביותר, שהמלכות, מלכות זה דיבור, מאיפה הוא בא? מהכתר, שורשה מכתר. ולכן בעשר ספירות דור חוזר, עשר ספירות שמסתכלים מלמטה למעלה, אז מה הוא הראשון? המלכות הוא הכתר. דור חוזר מלמטה למעלה, המלכות שהוא הכי תחתון הופך להיות הכתר, כמו שכתוב בעץ חיים. ולכך המלך לובש הכתר והתרה, לכן שורש הדיבור נמשך מבחינת כתר דווקא, שנקרא על שם זה מדבר, ולכן האותיות הם עקיפים על השכל ומלבישים אותו, כי שורשם מלמעלה מהחוכמה. ועל כן אותיות התורה שורשם מבחינה ומדרגה גבוה יותר מהחוכמה שבהן. דאורייתא מחוכמה נפקת, והאותיות שורשם מבחינה של למעלה מהחוכמה. כל פנים, פה מסיים, פה יסתיים האות, מפה עד סוף האות יש הגעה אחת ארוכה. מה שראינו פה, את ארבעת הסוגים שיש בבריאה, ארבעת הסוגים שיש בנפש, ארבעת הסוגים שיש באלוקות, וארבעת הסוגים שבאים לידי ביטוי גם בפרה אדומה, וכל זה כדי לפעול את המשכת ההשתלשלות של האור האלוקי עד למטה מטה, כפי שנראה את ההמשך בעזרת השם בפרק ג'.